היי, אני דני מקורי, ועוד מעט יתחיל הפרק בפודקאסט תקשורת מקרבת, פשוט להתחבר. לפני כן אני רוצה להזמין אתכם להצטרף אליי לקורס יסודות במיינדפולנס, ויסות רגשי ותקשורת מקרבת, בשיתוף המרכז לחינוך קשוב ואכפתי. הקורס יתקיים בזום בשני מחזורים, בוקר וערב, החל מהשישי והשביעי בפברואר 2024. לפרטים ורישום אפשר לחפש בגוגל דני מקורי קורס יסודות, או ליצור איתי קשר דרך הפרטים בתיאור ההקלטה. תהנו מהפודקאסט. היי, וברוכים הבאים לפרק התשיעי בפודקאסט תקשורת מקרבת, פשוט להתחבר. אני דני מקורי, והיום אני אדגים עוד דרך לזהות צרכים, אתאר את השלב הרביעי במודל של תקשורת מקרבת, שלב הבקשה, אסביר מהם החסמים בלבקש, ומדוע לבקש, זאת בעצם מתנה. אז בואו נתחיל. בפרק הקודם דיברתי על הסכנות בביטוי אסטרטגיה במסווה של צרכים. להזכירכם, אסטרטגיה היא דרך הפעולה שתענה על או תמלא אחר צורך שחי בי. לאסטרטגיה יש זמן, מקום, אדם ופעולה מוגדרים, ספציפיים. צרכים לעומת זאת חיים בנו עכשיו בהווה. מחוברים לכוח החיים שמניע אותנו לפעולה. הם אבסטרקטיים, זאת אומרת, ללא התייחסות לזמן, מקום, אדם או פעולה מוגדרים. כאשר חיים בנו צרכים שלא נענים, אנחנו נרגיש רגשות לא נעימים. וכשחיים בנו צרכים שכן נענים, אנחנו נרגיש רגשות נעימים. אז כמה דוגמאות קצרות. במקום להגיד, אני צריך לצאת עכשיו לריצה, אני אומר, אני צריך להוציא אנרגיה, לזוז קצת ולהירגע מהיום הארוך הזה. אני רוצה לצאת לריצה של חצי שעה. הצורך הוא אימון גופני, תנועה, רוגע, והאסטרטגיה היא עכשיו לצאת לריצה של חצי שעה. עוד דוגמה, במקום לומר, אני צריך לענות רק על עוד 40 אימיילים. אני אומר, אני חושב שאם אני אענה עכשיו על האימיילים שנשארו לי בתיבה מהיום בקשר להצעות העבודה, אני אוכל באמת להרפות ולהיות 100% איתך הערב. אז הצורך הוא איזון, הרפיה, חיבור, ביטחון תעסוקתי, והאסטרטגיה היא לענות על 4 אימיילים. נסו לשים לב מתי אתם אומרים אני צריך ל, או אני צריכה ל, כשבעצם מדובר באסטרטגיה, בדרך פעולה שמטרתה היא למלא אחר הצורך האמיתי שחי בכם. נסו להחליף את המילה צריך ברוצה, או צריכה ברוצה. וזה אולי יזכיר לכם לזהות את הצרכים שבגינם אתם רוצים את מה שאתם רוצים. אבל למה זה טוב לזהות צרכים? כפי שכבר הסברתי בפרק הקודם, כשאנחנו מזהים ומבטאים את הצרכים שלנו, אנחנו רואים שיש מגוון רחב של אפשרויות למלא אחר הצרכים שלנו. אנחנו נהיים יותר יצירתיים, יותר קשובים למציאות, אנחנו מפתחים חשיבה מסועפת, ואנחנו לא מקובעים על דרך אחת שאולי אינה מתאימה לבן אדם שמולנו, או שאולי אפילו מונעת מאיתנו למלא אחר צרכים אחרים במקביל. הקיבעון הזה ברוב המקרים הוביל לריבים מיותרים שניתן למנוע, או לרגשות אשם שלנו, על עצמנו. בנוסף, כשאנחנו מבטאים את הצרכים שלנו ולא את הרצונות שלנו, אנחנו מתחברים לכוח החיים שבנו, ונותנים לאדם שמולנו הצצה לעולמנו הפנימי. וזה בפני עצמו הרבה פעמים עונה על צרכים נוספים של קרבה, של הבנה, הכרה, חיבור, נראות, ועוד ועוד ועוד. אז איך מזהים צרכים? בפרק הקודם הזכרתי דרך אחת שהיא הורדת והדפסת טבלאות של אוצר מילים, של רגשות ושל צרכים. יש כמה גרסאות שאפשר למצוא באינטרנט, אז מורידים, מדפיסים, ואז אפשר לעבור על הרשימה. ולזהות את הרגשות והצרכים שחיים בי, או לנחש את הצרכים אצל האחר, דרך פשוט מעבר על הטבלאות האלה. דרך אגב, זה יכול להיות תרגיל בזוג שמאוד מחבר וגם מניח קרקע לעבודה זוגית משותפת או בין חיבור בין הורה לילד, לדוגמה. בתרגיל כזה אנחנו נעבור ביחד על הצרכים השונים בטבלאות ונראה אילו צרכים שחיים בנו אנחנו כרגע עונים עליהם בחיי היומיום ונחגוג ונשמח ביחד שהצרכים האלו נענים. ואז גם נראה אילו צרכים שחיים בנו כרגע לא נענים. ואיך אפשר לשתף פעולה כדי לענות עליהם? אפשר אפילו לבחור צורך אחד כל שבוע שעליו אנחנו רוצים לעבוד ולמצוא דרכים למלא אחריו בשיתוף פעולה. עוד צורה לזהות צרכים היא לתת אמפתיה לעצמנו או לאדם שחווה קושי, או שחווה קושי כרגע, ולשאול מספר שאלות שמובילות אותנו לזהות את הצרכים שחיים עמוק בנו או באדם שמולנו. צרכים שלפעמים אנחנו אפילו לא מודעים להם. לדוגמה, דיברתי עם אחת המשתתפות בשיעורי הזום שאני מעביר, לגבי סיטואציה שיש לה עם שותפה בבית, שהיא גם חברת ילדות. החברה הזאת מתנהגת בצורה שמאוד מכעיסה אותה, וכל פעם הן רבות בגלל אותה סיטואציה. אז כדי לזהות צרכים, שאלתי אותה ככה. ספרי לי מה קורה עכשיו או מה קרה שהכעיס אותך. אז היא ענתה לי, היא לא מסדרת אחריה, אני מנקה ומסדרת אחריה כל היום, את הסלון, את המטבח, את המקלחת, נמאס לי מזה כבר. ולא משנה כמה פעמים אני אומרת לה, זה חוזר על עצמו. השאלה הבאה ששאלתי, ומה את חושבת עליה כשהיא מתנהגת ככה? עכשיו אתם בטח עוצרים ואומרים, רגע, דני הזמין אותה לשחק את משחק המי צודק? אז כן, אני מזמין אותה להוציא החוצה את כל השיפוטים והמחשבות שיש לה על החברה שלה. זה מה שנקרא מסיבת תנים, או חגיגת תנים. למה אנחנו עושים את זה? זה נותן מקום לאדם שהופעל להביע את עצמו ולהוציא את הכעס החוצה בביטוי מילולי, או מה שנקרא לשחרר כיתור. וכשהדברים האלה יוצאים בצורה חופשית וללא עריכה מול אדם שאינו צד בסכסוך, זה עונה על צורך מאוד חשוב של ביטוי עצמי מלא. זה מאפשר לנו גם להתבונן במחשבות ובשיפוטים שלנו, כאשר האדם שמולנו אינו הצד שיפעיל אותנו, אלא אדם שנותן לנו אמפתיה, או הכרה ברגשות הקשים שחיים בנו. כאשר נקבל את הנראות הזאת, את האמפתיה, את ההכרה לכאב הזה, נוכל גם להתבונן בצרכים בצורה נקייה יותר. ואנחנו כולנו רגילים לדבר בשפת התן, ככה חונכנו וככה גדלנו. אז לדכא את הצד הזה שעדיין קיים בנו, זאת באיזשהו מקום פעולה שיפוטית בפני עצמה. ככל שנתרגל אמפתיה עצמית ואמפתיה לאחר, ככה הקול הזה, הקול התן השיפוטי, ידעך לאט לאט, בכל פעם שנרגיש מופעלים. ואולי אחרי תקופה מסוימת כבר לא יהיה לנו צורך לעשות את חגיגת התנים הזאת. אז בחזרה לענייננו, כאמור, שאלתי אותה, אז מה את חושבת עליה כשהיא מתנהגת ככה? אז היא ענתה לי, אני בטוחה שהיא עושה את זה בכוונה. היא יודעת שזה חשוב לי, והיא עכשיו בכוונה משאירה דברים בסלון, את המטבח מלוכלך, היא לא שמה עליי, ואומרת שלא אכפת לה יותר. היא אנוכית, והיא גם ממש מתנהגת מגעיל אליי. השאלה הבאה, מה את מרגישה כשזה קורה? אני ממש כועסת כי היא כזאת אגוצנטרית. וכשאת חושבת שהיא אגוצנטרית, מה את מרגישה? אני עצבנית וחסרת סבלנות, נמאס לי כבר מהמשחק הזה. השאלה הבאה, מה את לא רוצה שיקרה? היא אמרה לי, שהיא לא תנפנף אותי, או תגיד לי בסדר בסדר, אני אסדר, ואז שוב זה לא מסודר. שהיא לא תשאיר דברים בכל מקום בבית, שהיא לא תשקר לי. השאלה הבאה, מה כן היית רוצה שיקרה? שכל אזור בבית יחזור לקדמותו אחרי שימוש, שהיא תקשיב למה שחשוב לפי שהיא תתחשב בי סוף סוף. השאלה הבאה, כי אז מה היית מרגישה? אז היא אמרה לי, הקלה, שאני יכולה לסמוך עליה, רוגע, סוף סוף. השאלה הבאה, אז אם הסלון או המטבח או האמבטיה יחזרו לקדמותם אחרי השימוש, והיא תענה על הבקשה שלך בצורה מלאה, איזה צורך או צרכים היו מתמלאים אצלך? וכאן הפניתי אותה גם להסתכל בטבלת הצרכים. אז היא הסתכלה ואמרה, סדר, ביטחון, הוגנות, שותפות. ואז היא קצת עצרה ואמרה, בעצם אני חושבת שמה שהכי חסר לי, שהיה לנו ונורא נורא חשוב לי, זאת בעצם אהבה. כאילו להרגיש את החיבור העמוק הזה עם החברת ילדות שלי, ולאהוב אותה שוב. זו שאלה הבאה, וכשאת חושבת על כך שהצורך הזה באהבה וחיבור כרגע לא מתמלא, מה את מרגישה? אני מרגישה ממש עצובה, ואני מרגישה חסרת אונים. אז ממש חשוב לך האהבה והחיבור ביניכן, וכשאין אהבה את מרגישה עצובה וחסרת אונים? כן. והיית רוצה לדעת איך להגיד לה את זה בלי שתריבו שוב? כן. אז אני מסכם את השאלות שמובילות אותנו לזיהוי הצרכים. שאלה ראשונה, תיאור הסיטואציה. מה קרה או מה קורה? שאלה שנייה, חגיגת תנים. כן? מהם השיפוטים, הניתוחים והמחשבות על האדם השני? שאלה שלישית, הרגשות שעולים בהקשר למקרה, השאלה הרביעית, מה לא היינו רוצים שיקרה? שאלה חמישית, מה כן היינו רוצים שיקרה? שאלה שישית, כי אז מה היינו מרגישים? שאלה שביעית, כי אילו צרכים היו מתמלאים? ושאלה שמינית, איך אנחנו מרגישים עכשיו? המהלך הזה הוא קודם כל אמפתי מיסודו, כי אני נשאר עם האדם שמולי לאורך כל התהליך, נותן לו מקום להתבטא באופן מלא, ומכוון את התודעה שלו לרגשות והצרכים שחיים בו. כאשר הכעס שמבוטא כשיפוטים בחגיגת התנים הופך לעצב או חוסר אונים כאשר הצרכים מתגלים, יהיה הרבה יותר קל עבור אותו אדם גם לנחש מהם הצרכים של הצד שהפעיל אותו. ובדוגמה שנתתי, החברה השותפה שלה, מהם הצרכים שלה שבגינם היא מתנהגת כפי שהיא מתנהגת. והניחושים האמפתיים האלה יש להם את הכוח להפוך כעסים ושיפוטים לחמלה וחיבור, כי יש הזדהות עם האנושיות הזאת, האנושיות שכולנו חולקים אותה, האנושיות שנובעת מכוח החיים של מילוי אחר צרכים. ועכשיו סוף סוף אנחנו מגיעים לשלב הבקשה, השלב הרביעי במודל של שפת התקשורת המקרבת. כן, אנחנו דיברנו על תצפית, על ביטוי רגשות, על ביטוי צרכים, או על זיהוי הצרכים, כן? ועכשיו אנחנו מגיעים לשלב הבקשה. וכפי שאתם בטח שמתם לב, אנחנו כבר בפרק התשיעי, ועד עכשיו לא השלמתי את המודל, כי אני באמת באמת חושב שיש סכנה גדולה שאנחנו נתחיל לדבר בשפת הג'ירף, במודל של ארבעת השלבים, כשהתודעה שלנו עדיין בשפת התן. לכן חשוב לקחת את הזמן ולהבין שאנחנו עושים פה שינוי תודעתי ולא רק מילולי. השינוי התודעתי כולל חיזוק היכולת להתבונן במצב כתצפית נקייה וללא שיפוט, כעובדות יבשות. חיזוק היכולת להתחבר לעצמי ולתת שם לרגשות שעולים בי, ולהבין ולקבל את זה שהסיבה שאני מרגיש רגשות נעימים או לא נעימים, היא כי יש בי צרכים שנענים או לא נענים, ושאף אדם אינו אחראי על הרגשות שלי. חיזוק היכולת לעצור ולא להגיב כשאני מבחין שאני מופעל. לטפל בכעס, בבושה, באשמה שחיים בי. להבין שהאחר הוא לא נגדי, אלא בעדו. לתרגל מיינדפולנס. לתרגל את ארבע אפשרויות לשמוע מסר. תן פנימה, תן החוצה, ג'ירפה פנימה וג'ירפה החוצה. חיזוק היכולת לתת לעצמי ולאחר אמפתיה על ידי זיהוי צרכים. והאחרון שאנחנו מגיעים אליו היום, חיזוק היכולת לבקש מאחר כאשר הבקשה מגיעה מתוך הידיעה שאני מעניק לו מתנה, ושאני פתוח לשמוע לו כתשובה. אז מהי בקשה? שלב הבקשה במודל של תקשורת מקרבת הוא השלב שבו אני מביע את דרך הפעולה או האסטרטגיה שהייתי רוצה שתקרה על מנת לענות על צורך שלי, או של האחר, או של שנינו. הבקשה היא בעצם הזמנה לדיאלוג. היא יכולה גם להיקרא הזמנה, או רעיון, או תוכנית, ואנחנו נבטא אותה בצורה כזאת שישתמע שאנחנו לא מעוניינים שהאחר יפעל מתוך אשמה, בושה או פחד, אלא מתוך רצון, בחירה, אחריות ונכונות. אם אנחנו חשים שהאחר מוותר או מרצה, או באמת פועל מתוך אשמה, בושה או פחד, אנחנו נוודא שהכוונה שלנו היא להיענות רק אם יש נכונות. אז למה זאת מתנה לבקש? כשמישהו אומר כן לבקשה שלנו, מתוך בחירה, רצון ונכונות, הוא תורם באופן מיידי לאושר שלי ולאושר שלו. הוא אומר כן לבקשה מתוך חמלה, כי הבקשה שלי מבוטאת כמענה לצורך שחי בי, וצרכים רבים התמלאו גם אצלו באופן מיידי. חיבור, נתינה, אחווה, הדדיות, יצירתיות ועוד אחרים שתלויים בסיטואציה. לא כדאי לזלזל בטיפוח ובדאגה לצורך שלנו בנתינה ובחמלה. מחקרים מראים ממש חד משמעית שאנשים אמפתיים ולא שיפוטיים, שמעניקים חמלה לעצמם ולאחרים ויודעים לקבל חמלה מאחרים, חיים עם פחות סטרס, פחות דיכאון, פחות חרדה, והם יותר בריאים ומאושרים באופן כללי. אפשר באמת לחפש מידע לגבי הנושא הזה של חמלה עצמית וחמלה לאחר, ואיך זה משפיע על המצב הנפשי שלנו באינטרנט. אפשר לחפש אחת מהחוקרות המובילות בתחום, נקראת קריסטין נף. אפשר לחפש מאמרים שלה, מדיטציות שלה, ופשוט באמת ללמוד את הנושא שהוא מאוד מרתק ו... נמצא באמת בקדמת המחקרים בחקר המוח וחקר של מיינדפולנס וחמלה ומה זה עושה על תפקוד ומבנה המוח, מחקרים מהשנים האחרונות. אז לכן כשאנחנו מבקשים ממישהו לפעול עבורנו או איתנו מתוך חמלה לצרכים שלנו ובשיתוף פעולה, אנחנו מעניקים לו מתנה באופן ישיר ומיידי. ובנוסף, כאשר הצרכים שלי נענים, לי יהיה יותר נפלא לחיות, ולאחרים יהיה יותר נפלא לחיות לידי. זה ממש מצב של win-win. אז למה זה כל כך קשה לבקש? במפגש זום שעברתי לפני כמה שבועות, דיברנו על חמלה ועל החסמים מלהעניק חמלה לעצמי ולאחר, או לקבל חמלה מאחר. החסמים לקבל חמלה מאחר באים לידי ביטוי גם כחסמים מלבקש בקשות מאחר. אז הנה כמה משפטים או חסמים שעלו בהקשר של לבקש בקשות. לבקש מאחרים למלא בקשות שלי זו חולשה. אני חושש שאנשים ימלאו אחר בקשה שלי רק אם הם רוצים ממני משהו. אנשים ידידותיים ואכפתיים כלפיי יוצרים קרבה גדולה מדי עבורי. אני לא ראוי לקבל מהאחר. כשאחרים עונים לבקשתי, אני מרגיש שאני מהווה עול עבורם. אם אקבל, אני אהיה חייב לתת בזמן אחר. אם אקבל מאחרים, אני אהיה תלוי באחרים. אז בעצם אנחנו שמים לב שהחסמים האלה מביאים אשמה, בושה או פחד מלבקש. אז דוגמאות לבושה, אני מתבייש לדוגמה לבקש מחבר שלווה לי כסף שייתן לי עוד חודשיים זמן להחזיר לו. או סטודנט באוניברסיטה מתבייש לבקש מהמרצה, אתה יכול לחזור על ההסבר האחרון, אני לא הבנתי. אחד המשתתפים במפגשים שלי שהוא סטודנט סיפר לי שיש להם קבוצת וואטסאפ עם המרצה, ולפעמים הוא רואה בקשות של סטודנטים שהם בעצמם מוחקים מיד אחרי דקה או שתיים מתוך בושה. דוגמה לאשמה, אני מרגיש אשם לבקש מאשתי, מאמי את שומעת, למרות שכבר נחתי כל הבוקר, את יכולה להיות עם הילדים גם אחר הצהריים? כן, כי כבר נחתי, אז מה, אז אני לא מגיע לי עכשיו לבקש שוב, אני ארגיש אשמה אם אני אעשה את זה. דוגמאות לפחד, אני אולי מפחד מאימות מילולי או פיזי, אם לדוגמה אני בחוף הים, ופונה לקבוצת צעירים, אפשר לבקש מכם להנמיך את הווליום? יכול להיות שיש בי פחד שלא יעריכו אותי בעבודה אם אני אבקש חופשה ארוכה מהרגיל או העלאה במשכורת, או פחד משלא יאהבו אותי במערכת היחסים אם אני אבקש לראות הערב משחק כדורגל במקום הסרט שתכננו. כן, אז פחד, אשמה ובושה. שימו לב שאלו בדיוק שלושת הרגשות שעולים כאשר אנחנו פועלים כשאנחנו מפסידים במשחק המי צודק. כאשר אנחנו מוותרים על עצמנו ופועלים עבור האחר. מתוך ויתור, מתוך ריצוי, מתוך פיצוי, והכוס הרגשית שלנו תתמלא. אז גם כשאנחנו פועלים מתוך פחד אשמה ובושה, או כשאנחנו לא מבקשים מתוך פחד אשמה ובושה, אנחנו נחיה חיים פחות נפלאים, פחות מלאים, פחות בריאים. אז כן, אז זה מוביל אותי באמת למה זה כל כך חשוב לבקש. אז אני רואה שלוש סיבות עיקריות. סיבה ראשונה, כשאנחנו מבקשים מתוך חיבור לצרכים שלנו, וכמטרה למלא אחר הצרכים שלנו, אנחנו תורמים לחיים יותר נפלאים עבורנו ועבור האנשים שסובבים אותנו. כאשר אנחנו חיים בידיעה שיש צרכים שאינם נענים, ואנחנו לא פועלים או מבקשים לענות עליהם, הכוס הרגשית שלנו תתמלא, ואנחנו נחיה לאורך זמן ברגשות של כעס, תסכול, אשמה, בושה, וכאשר אלו חיים בי לאורך זמן, אני עלול לחוות אפיזודות של דיכאון או חרדה. אם נהיה ערים לצרכים שלנו, ונדע לבקש מעצמנו ומאחרים לתרום למילוי הצרכים האלו, מתוך בחירה ונכונות, אז כמו שאמרתי, לנו יהיה יותר נפלא לחיות, ולאחרים יהיה יותר נפלא לחיות לידינו. סיבה שנייה, שזה חשוב לבקש. כשאני מבקש עם הכוונה שאני מוכן ומזומן גם לשמוע לא בתור תשובה, אני מחזק לעצמי את התודעה שאפשר לענות על צורך אחד בהרבה דרכים, בהרבה אסטרטגיות. זה תורם לחיים יותר מלאים, מעניינים, יצירתיים, וגם בנוסף זה יתרום לחיזוק החוסן הנפשי שלנו, מה שנקרא באנגלית resilience, היכולת להתמודד עם מציאות שאינה זאת שהייתי בוחר, כי אני אוכל להבחין שאולי המציאות הזאת מונעת ממני למלא אחר צורך שלי בדרך אחת מועדפת, אבל כנראה שיש עוד הרבה דרכים למלא אחר אותו צורך. וסיבה שלישית לכך שזה חשוב לבקש היא כשאני מבקש עם הכוונה שאני מוכן גם לשמוע לא, אני ממלא אחר הצורך של האחר בנראות, התחשבות, שיתוף פעולה, חיבור. כי הוא ישמע ממני שאני רוצה שהוא יגיד כן רק ורק אם הצרכים שלו גם נענים. זאת אומרת שגם הצרכים שלו חשובים לי. אז איך נשמעת בקשה? יש שני סוגים של בקשות. אופרטיבית, זאת אומרת בקשה לפעולה, ודיאלוגית, שהיא בקשה לחיבור, הבנה, שקיפות ותקשורת כנה יותר. איך מנסחים בקשות כאלו? על כך ועוד בפרק הבא. נסו השבוע לשים לב לרגשות וצרכים שעולים בכם, כתגובה לסיטואציה או לדברים שמישהו אמר לכם, מה הייתם רוצים לבקש? מה היה עושה את החיים שלכם יותר נפלאים? בינתיים שיהיה המשך שבוע נפלא, ונתראה בפעם הבאה. ביי ביי, להתראות.